פרשת בו אנחנו נפתח בסדרת שאלות. סדרת שאלות שבסוף אנחנו מורים לתת תשובות לכל השאלות. אם אני לא עניתי על אחת השאלות, אז תשאלו אותי מה עם השאלה הזאת והזאת. קודם כל, שאלה ראשונה, כבר דיברתי על זה בשבוע שעבר, אנחנו רואים שפרשת וירא יש לנו 7 מכות, ופרשת בו 3 מכות. למה יש את החלוקה הזאת? למה 7 מכות קיבלו את פרשת וירא, ומכת הרבה חושך ומכת בכורות קיבלו את פרשת בו? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, שאנחנו רואים הבדל מאוד משמעותי בין המכות של וירא למכות של בו. מקור מספר 1, ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי את אותה ילה בקרבו. אומר הרשב"ם, בכל המכות לא מצינו שהודיע הקדוש ברוך הוא למשה שחיזק את ליבו. למה? כי אולי הוא לא חיזק את ליבו. אולי רק בשלוש המכות האחרונות היה נצרך שהקדוש ברוך הוא יחזק את ליבו, וייתכן שבלי המכות האלה, מה היה עושה פרעה? יכול להיות שפרעה היה משחרר את עם ישראל כבר. מה השתנו שלוש המכות האחרונות, ששם נדרש מהקדוש ברוך הוא כביכול לחזק את ליבו, שלא נדרש בשבע המכות הראשונות? למה? בשכין כתוב? נכון. נכון, טוב, בסדר.
עוד לפני המכות, הוא אומר לו שהוא הולך להכביד את
זה. אבל אף על פי כן, אומר הרשב"ם, שלא מצינו שהודיע הקדוש ברוך הוא. ופה יש חידוש שהקדוש ברוך הוא מודיע. שאלה שלישית. מקור מספר 4, זה שאלה של כמה מקורות. מכת הרבה, מגיע הרבה שלא היה כמוהו ושלא יהיה כמוהו בארץ מצרים. כמות הרבה היה כל כך גדולה, עד שמה כתוב? ויחס אתן כל הארץ ותחשך הארץ. היה חושך. מסביר חי בן עזרא, כי הרבה חצץ בין השמש לבין הארץ, אז היה חושך. נחזור, נלך למכת חושך. איפה אנחנו מוצאים שם את החושך? המכה. כל המכה היא חושך. רק זה החושך יותר סמיך, יותר מורכב. מסביר הכלי יקר במכת חושך, על פי הפירוש של אונקלוס, שכתוב על המילה וימש, מסביר האונקלוס לשון השרה. אומר הכלי יקר, שהסירו, הקדוש ברוך הוא הסיר את החושך ממושבותיהם של ישראל, והעביר אותו למצרים, זאת אומרת, בסך הכל היה שם חושך כפול. כמה חושך שיש לך בעולם, תכפיל אותו בעוד פעם. זה מה שהיה במצרים. לעומת זאת, אצל ישראל מה כתוב? ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. גם בלילה היה אור. כי לקחו את האור ממצרים ושמו על ישראל. החושך, שהיה במכת חושך, הוא היה חושך שגרם להם, הוא היה כל כך סמיך, שאי אפשר היה לזוז גם, כידוע. זה לא אותו חושך של מכת הרבה, אבל מה אנחנו מוצאים? קשר ברור בין מכת הרבה לבין מכת חושך. בשניהם הנושא של החושך תופס הרבה מקום. אחרי זה, אחרי מכת חושך, באה זרה של הקדוש ברוך הוא למשה על מכת בכורות. המכה עוד לא הגיעה. רק הקדוש ברוך הוא בא ומשתף את משה רבנו בתוכנית המאה שלו. ביקשתם התייחסות, התייחסנו. משתף אותו בתוכנית המאה, מה הולך להיות פה, ואיך הדברים הולכים להסתדר. ובסוף, מה אנחנו אחרי, מיד אחרי זה, עוד לא הגיע המכה, עם ישראל מקבל מצווה מאוד מיוחדת. איזה מצווה? מצוות החודש. מצוות קידוש החודש. מצוות קידוש החודש, תשימו לב, שגם אצלה יש, הנושא של החושך, הוא מאוד קריטי. למה? אומר רש"י, שאחרי שמקבלים את המצווה, משה רבנו התקשה איך צריך להיראות המולד שאותו אנחנו צריכים לקדש. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? הראה לו באצבע את הלבנה ברקיה, ואמר לו, כזה ראה וקדש. שואל מיד רש"י, אבל איך יכול להיות שהוא הראה לו את הלבנה? הרי הקדוש ברוך הוא היה מדבר עם משה ביום, ולא בלילה. אומר לך רשי, אלא סמוך לשקיעת החמה נאמרה לו פרשה זו, והרה עם חשיכה. שוב פעם, הנושא הזה של החושך חוזר פעם נוספת. גם במכת הרבה, זה לא היה העיקר, אבל זאת הייתה תוצאה. במכת חושך זה היה העיקר, ומצוות החודש, בלי החושך אי אפשר לקדש את הלבנה. מה הקשר בין שלושת הדברים האלה, ומה בא החושך הזה לומר לנו? לפני שנמשיך, נוסיף עוד שאלה אחת, אני כבר לא זוכר איזה מספר זה, איזה מספר שאלה זו, איזה? ארבע? שאלה מספר ארבע? אולי חמש. אנחנו אחרי זה נבדוק. אני שכחתי עוד שאלה. כתוב, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך, כי הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו. סליחה, דילגתי. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך, את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם. מה זה התעללתי, אומר רשי? שיחקתי. מה זה צעצוע? מה העניין לשחק עם המצרים?
למה לא?
אתה רוצה לתת להם מכות, מידה כנגד מידה על מה שהם עשו, תן מכות. אבל מה להתחיל לשחק איתם עכשיו? הגענו לחנות צעצועים? אתה צריך לברר מה זה השיחקתי של קודשא בריחו פה. שאלה חמישית או שישית, מצוות החודש היא מצווה ראשונה, בנוסף לזה שהיא המצווה הראשונה, זאת המצווה היחידה שמה כתוב עליה, שכל המברך את החודש בזמנו, כאילו מקבל פני שכינה. לא מצאנו באף מצווה, באף ברכה, את הדבר הזה שאתה מקבל פני שכינה. מה כל כך מיוחד במצווה הזו, שיש בה קבלת פני שכינה? נתחיל לענות דרך מכת הרבה, נעבור למכת חושך, נגיע למצוות החודש ונראה איך עיקרון אחד חורז את כולם. אנחנו חוזרים למציאות שהייתה במכת הרבה, הגיע הרבה ויחס את עין הארץ ותחשך הארץ. איזה חושך זה היה? אומר לך, החזקוני, ותחשך הארץ מרוב צל שהיה מצל. זאת אומרת, צל זה לא חושך גמור, הרי צל זה אפקט שיש אור, והוא פוגע בעצם או במשהו, ואז נוצר לי צל. זאת אומרת, האור כן חדר את ההרבה, הוא לא הצליח לחדור לגמרי, ולכן היה חשוך, אבל זה היה חושך ברמה של צל. עכשיו בוא נראה מה אומר לי צל. איפה כתוב לי צל בכתובים? בהרבה מקומות. מה אמרת? השם צילך על יד ימיניך. דוד המלך בתהילים בא ואומר, תדע לך שהשם הוא הצל שלך. מה זאת אומרת שהשם הוא הצל שלי? מה זה השם צילך?
כמו שאתה הולך
עם ידך. אומר נפש החיים, צל הולך לפי התנועות של האדם. היד הולכת, אז הצל הולך איתו ביחד. הוא אומר נפש החיים, זה נפש החיים, נקרא אותו בפנים כי הוא נפש החיים חובה. מקור 13. וזה שאמר דוד המלך עליו השלום השם צילך על יד ימיניך, היינו שכמו שנטיית הצל של איזה דבר, הוא מכוון רק כפי תנועת אותו הדבר לאן נוטה, כן בדמיון זה כביכול הוא התברך שמו, מתחבר לנטות העולמות כפי תנועות ונטיית מעשי האדם למטה. כתוב פה דברים, מי שיקח את זה לחיים, עשה את עסקת המאה שלו. מה כתוב פה? כתוב פה שכמה שאתה תלך עם קודשא בריחו, כך הוא ילך איתך. וכמה שאתה לא תלך עם קודשא בריחו, הוא לא ילך איתך. כבר אמרנו עשרות פעמים שהקדוש ברוך הוא לא נודניק. מי שמכניס אותו בחיים, הוא נכנס, ומי שלא נכניס, הוא לא נכנס. וכמה שאתה תכניס אותו, כמה שהוא יהיה דומיננטי בחיים שלך, הוא ככה ייתן לך, בהתאם. זה יהיה הצל שלך. השם צילך. איפה שאתה הולך, הוא ילך. ובלבד שתלך איתו ביחד. ממשיך נפש החיים ומביא מדרש. וכן מפורש, הוא במדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור להם לישראל, כי שמי אהיה אשר אהיה. אומר לך, רב חיים, מה זה אהיה? כמו שאתה תהיה איתי, אני אהיה איתך. זה אחד מהשמות הקדושים. ממשיך וכותב. וכן אמר דוד השם. וכן אמר דוד, השם צילך על יד ימיניך. מהו השם צילך? כצילך. מה צילך? אם אתה משחק לו, הוא משחק לך. ואם אתה בוכה, הוא בוכה כנגדך. ואם אתה מראה לו פנים זוהמות, או מוסברות, אף הוא נותן לך כך. אף הקדוש ברוך הוא צילך. כשם שאתה עובה עמו, הוא עובה עמך. עכשיו כאן, אתה עושה פנים זהופות, אדם מגיע, כולו בדיכאון, כולו מתוסכל, אל תחשוב שזה יעזור לך. כי כשאתה מתוסכל בחיים, מה הקדוש ברוך הוא יעשה? הוא ישדר לך תסכול. אותו דבר, אתה פנים זהופות, אתה תקבל פנים זהופות. כמים הפנים לפנים, כלב האדם לאדם, זה גם ביחס לקדוש ברוך הוא, רק אצל הקדוש ברוך הוא זה במכוון. ריבונו של עולם רוצה שתמיד נהיה בשמחה, תמיד נכניס אותו בחיים שלנו. גם כשאנחנו רואים דברים שמראים כחושך, אנחנו צריכים לדעת שמאחורי ההרבה הזה מה מסתתר? אור גדול. כבר אמרתי פעם, יש בדלת קוקו, קוקו, נכון? איך אתה יודע שמישהו מסתכל עליך? יש צל. כשנהיה חושך. אז ככה, ריבונו של עולם, כשבן אדם פתאום מרגיש שחשוך לו בחיים, הוא צריך לדעת עכשיו הקדוש ברוך הוא מתבונן עליו. הוא בודק איך הוא מתנהל עכשיו. ולפי ההתנהלות שלו, ככה הקדוש ברוך הוא יאיר לו בחזרה. כשכלב ויהושע נותנים את הנאום, את הנאום של כיבוש הארץ, שלא מוותרים על שום חלק מארץ ישראל, שום כלום, אנחנו מתחילים לחשוב, אבל מה, אבל יש פה יושבי הארץ, ואיך נסתדר, המרגלים הגיעו, אמרו חבר'ה, חייבים הסכם שלום, חייבים לעשות משהו, אחרת אין לנו שום סיכוי. באים כלב ויהושע, ומה אומרים? שר צילה מעליהם. מה זה שר צילה? אומר לך רשי, צילו של מקום שר מעליהם. אתם יודעים מה זה הכיפת ברזל שלנו, עם ישראל? לנו יש קודש הבריחו. מה זה משנה איך הם נראים? ענקים, לא ענקים. אם אנחנו נכניס להם אין צל, הם לא מאמינים. אם אתם תאמינו, קודש הבריחו יבוא כל כולו. כל כולו, וכל דבר שנראה לך לא הגיוני, יהפוך להיות הגיוני. ככה זה עם קודש הבריחו. וכך אומר להם, וכך אומרים להם כלב, אך בהשם אל תמרודו. אי כניסתכם לארץ נובעת מחוסר אמונה. זה מרידה בקודש ברוך הוא. בואו נתקדם. אומר לך הרמב"ן, אל שר צילה מעליהם, אבל ייתכן שירמוז הכתוב למה שנודע. כי בליל החותם לא יצא לראש האיש אשר ימות בשנה ההיא. שמעתם פעם את הדבר הזה? אדם יוצא בליל הושענא רבה, הוא מסתכל על הצל והוא רואה שחסר לו ראש, כדאי שיתחיל לעשות תשובה. זה נראה שהעסק נגמר איתו. אתם חושבים שזה רק ברמב"ן? הרי מה, פסק את זה להלכה? תסתכלו, אתם לא מאמינים. בהלכות הושענא רבה, בסוף הלכות ארבעת המינים, הוא אומר הרי מה? כתבו הראשונים ז"ל, תודה רבה. כתבו הראשונים ז"ל, שיש סימן בצל הלבנה בליל הושענא רבה. מה שיקרה לו או לקרוביו באותה שנה. ויש מי שכתב שאין לדקדק בזה. כדי שלא להתרמז לה, אתה יודע איך בן אדם ייראה, אחרי שהוא יצא החוצה ויראה שלא היה ראש? וואו, הבן אדם גמר, הוא לא אכל תפקד כל החיים. גם כי רבים אינם מבינים העניין על בוריו. עכשיו תשימו לב מה אומר הרמה. ויותר טוב להיות תמים ולא לחקור בעתידות. אפשר להסביר שהרמה בא להגיד בפשטות, עזוב אותך, אל תעסק עם המיסטיקות האלה. אבל אפשר להבין שהרמה בא ואומר, תעזוב אותך. עכשיו ראית הצל בלי ראש, עם ראש. תהיה תמים. תכניס את הקדוש ברוך הוא לחיים שלך, תמים תהיה עם השם אלוקיך, אל תדאג. הצל של הראש יחזור לך. העניין הזה של הצל, זה ביטוי לכמה הקדוש ברוך הוא נכנס בחיים שלנו. במכת הרבה, מה היה על כל ארץ מצרים? היה שם צל על כל הארץ. בשביל מי הייתה המכה הזאת? המכה היה לה שני חלקים. היה את המכה שאכל את כל היבול, והיה תוצאה נלווית של המכה. התוצאה הנלווית זה היה חושך. מוריי ורבותיי, מכת הרבה בעיקרה נועדה לחנך את עם ישראל לפני היציאה ממצרים. תשימו לב, הכל פוצל. כך אתם צריכים לצאת ממצרים. שהקדוש ברוך הוא דומיננטי בחיים שלכם. הוא נכנס בכל חור בחיים שלנו. לא כי הוא נכנס בכוח, אלא כי הוא נכנס כי אנחנו רוצים שהוא ייכנס. זה המסר הסמוי שיש במכת הרבה ועם החושך המוצל הזה שהיה שם. בואו רגע, תראו, בהתראה למכת הרבה, כשעם ישראל מבקשים, כשמשה רבנו פונה לפרו ואומר לו, תשמע, אנחנו רוצים ללכת, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אומרים לו, אנחנו רוצים ללכת, אז אומר להם פרו, לא, לא, אתם לא הולכים עם הטף. למה? ראו כי רע נגד פניכם. אומר רשי שפרו ראה בהצטגננות כוכב, שקוראים לו רעה, שעולה למעלה. הוא אמר, חבר'ה, אם אתם עכשיו יוצאים למדבר, גמרתם, כל הטף ימותו, כולם ימותו. לכו נא הגברים, כי אותה אתם מבקשים. רק הגברים הולכים. כשעם ישראל, זאת אומרת, על פי המזלות, בן אדם רואה על פי המזלות כל מיני דברים, פרו היה הצטגנן גדול, היה לא יודע מה, והוא אמר להם, תראו, הוא מלך להיות פה סכנה, פתאום התחיל לדאוג לעם ישראל, בטח שהוא דאג. הוא חשש שהעבדים שלו ימותו, הוא צריך כוח אדם. אז הוא אומר, לכו רק הגברים. אבל מה אומר רשי? אחרי זה כשחטו ישראל בעגל, ועם ישראל רצה כביכול להשמיד את עם ישראל עלינו, מה אומר לו משה רבנו? משה רבנו אומר להם, למה יאמרו מצרים לאמור? ברעה הוציאם. רגע, ריבונו של עולם, אתה יודע מה יקרה עכשיו? עכשיו יגידו מצרים, הנה, זה הכוכב שראינו, תראו. ראינו נכון, תראו מה קרה, כולם מתו. זאת אומרת, בכוח התפילה, מה מצליח משה רבנו לעשות? לשנות אפילו דברים שנגזר על האדם במזלות. הרבה פעמים בן אדם בא ואומר, תשמע, נולדתי דפוק. מה לעשות? הקדוש ברוך הוא ככה הוליד אותי, זה תכונה שלי, אין לי מה לעשות עם הסיפור הזה. זה בעיה מולדת. מי שמאמין באלוקים באמת, אין לו בעיות מולדות. יש לו נטיות, שכל בעיה היא נטייה, שהקדוש ברוך הוא רוצה לראות מה אתה עושה עם הנטייה הזאת. לאן אתה מכוון אותה? אדם שנולד במזל מאדים, אומרת הגמרא, יש שופך דמים. נשמע לא טוב, נכון? שוחט, מועל, יש לו הרבה אופציות.
מנתח.
תראה לאן אתה מנתב את הכוח הזה. אדם נולד תחמן. תחמן, מכל עובר ושב. לך תהיה עורך דין של חוננו. אל תתכחש לנטייה הזאת. תסתכל על הנטייה, ותבין מה ריבונו של עולם רוצה ממך. אתה תחמן, לך לפוליטיקה. זה מקום לתחמנים. פוליטיקאי כשהוא ישר סרגל, זה לא הולך. רק קטסטרופה. זה לא המקום שלהם. אפשר לתחמן בישרות. זה הגדולה של אנשים. יודעים לתחמן בישרות. אז ככה כל נטייה אצל האדם. אדם נולד פחדן. פחד, יש בזה הרבה מעלות. פחד זה זהירות. מתי הפחד הוא הופך להיות לא טוב? כשהוא משתק אותך. כשהוא בולם אותך. אבל אם הפחד גורם לך להיות זהיר, אז כנראה שאתה צריך לעבוד במקום שמהנדס פצצות כימיות, לא יודע. כי כל טעות הכי קטנה שם, אתה תכניס לשם היפראקטיבי, אתה יודע מה יקרה? כל המפעל יעלה באש. אז תיקח את הכוח ותבין מה ריבונו של עולם רצה ממך פה. זה עם כוח אמונה אפשר להגיע. אז זה מכת הרבה שלנו. עכשיו בוא נראה מכת חושך. מכת חושך שואל רשי שאלה שלא נשאלה באף מכה. שימו לב לשאלה, מקור 20, ולמה הביא עליהם חושך? מתי רשי שאל למה הביא עליהם את המכה הזאת? אין שאלה כזאת. חפשו לא תמצאו. תשובה של רשי מאוד מפתיעה. תדע לך שמכת חושך זה בכלל לא היה למצרים. זה היה לישראל. שמה במכת חושך היה מגפה, איך קוראים לנגיף הזה מסין?
קורונה.
קורונה! הגיע קורונה למצרים, 80% מבני ישראל מצאו את מותם בקורונה, במצרים. למה הקדוש ברוך הביא חושך? כדי שהמצרים לא יחגגו. או, הנה תראו, איזה אלוקים ואיזה נעליים. תראו מה הוא עושה לעם שלו. הביא עליהם מכת חושך בשביל ישראל. מכת חושך זה לא היה צל. זה היה חושך גמור. מי מת שם? אומר לך רשי, שהיו בישראל באותו הדור שועים, ולא היו רוצים לצאת. אמרו לו, תעזוב, התרגלנו כבר. התרגלנו כבר למציאות פה. עזוב אותך ארץ ישראל, עזוב אותך מקדש, אל תבלבל לנו את המוח, תן לחיות פה במצרים. אל תתחיל לשנות לי תרגלים. שינוי וסת, תחיל את חולי. תשחרר, לא רוצה. זה נובע מחוסר אמונה. הפחד לצאת למדבר. הפחד להתחיל להיות עם עצמאי. להתחיל להתקדם לארץ ישראל, הוא נובע מחוסר אמונה. שאחרי זה פגש אותנו שוב בחטא המרגלים. מי שהיה לו חושך בחיים, מי שהקדוש ברוך הוא לא נכנס בחיים שלו, מצא את מותו במכת חושך. מי שלא הפנים את המסר ממכת הרבה, מצא את המוות שלו פה במכת חושך. 80% מעם ישראל. אומר היחי ראובן, כתוב במדרש, שהרשעים בגיהנום מתכסים בחושך. כך כתוב במדרש. מסביר היחי ראובן, לכאורה יש להבין, מדוע מכונים הרשעים בתואר חושך? מתאים יותר לומר עליהם עבריינים, או פורקי יול, אבל מה שייכות יש להם לחושך? אלא שבחושך בן אדם לא רואה את המציאות הקיימת. יכול להיות שיהיו מונחים על השולחן מול עיניו מיליון דולר, ששלט גדול מתנוסס מעליהם, אפקר, כל הרוצה לבוא, ייטול, יבוא וייטול. ואדם עומד סמוך להם ולא רואה אותם. מוריי ורבותיי, אנחנו צריכים לבדוק אם אנחנו לא מאותם אנשים שחיים במכת חושך. 80% מעם ישראל. זה לא כולם היו פורקי יול, הולכים כל היום לדיסקוטקים, וזה עם ישראל שמר לשון הרע, לא שינו את שמם, לא שינו את לבושם, היה קפוטה, היה הכל. אבל הקדוש ברוך הוא נכנס לחדרי חדרים, והוא בודק, תגיד לי, אתה הולך בחושך, או שאתה הולך באור?
אני לא אוהב את המספר הזה 80%.
נו?
אם אתה אומר 80%, שורת אירופה היה קטן, לעומת מה שהיה במצרים.
כן.
יותר מ-20 מיליון יהודים מתו ב...
טוב.
בקיצור, מה שאני בא לומר, זה אנחנו צריכים לבדוק כמה קדוש ברוך הוא דומיננטי בחיים שלנו. כבר אמרנו הרבה פעמים, שלפעמים אדם חי בתוך מסגרת דתית, אבל כמה באמת ריבונו של עולם נמצא לו בחיים? איך הוא מתנהל בעסקים שלו? הוא מתנהל בישרות? או לא מתנהל בישרות? איך הוא מתנהל לבן אדם שעומד מולו? הוא מתנהל בבן אדם לחברו, הוא ספץ או שהוא לא ספץ? בכל הדברים האלה צריך לבדוק כמה ריבונו של עולם נכנס. אני אגיע לזה עוד בהמשך. אני רוצה להתקדם למצוות החודש. מצוות החודש, כידוע, בבריאת העולם, ללבנה היה טענות. אומרת הגמרא בחולין, רבי שמעון בן פזי רם הכתיב, ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, וכתיב את המאור הגדול ואת המאור הקטן. סתירה, בהתחלה היו שניהם גדולים, אחרי זה היה מאור אחד קטן. אמרה ירח לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לשני מלאכים שישתמשו בכתר אחד? נו ריבונו של עולם, אנחנו אותו גודל, נשייך, שני מלאכים בכתר אחד? אמר לה, שום בעיה, לכי ומעטי את עצמך, צודקת. יש לך טענה טובה. בום. קיבלה בנה בראש, הפכה להיות קטנה. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, הועיל ואמרתי לפניך דבר הגון, עמית את עצמי. מה, למה הענשת אותי? מה היינו מצפים שתהיה פה התשובה? למה אמר דבר הגון? מה הבעיה? את באת, רצית פה גדולה לבד. חפשי את החברים שלך, זה לא עובד ככה. הקדוש ברוך הוא לא עונה לככה. אמר הקדוש ברוך הוא, אביהו כפרה עליי, שמייתתי את הירח. ריבונו של עולם זרם איתה. את צודקת. ביקש דבר אגון. אם לא הייתה מבקש דבר אגון, אז ריבונו של עולם לא היה נותן לה צ'ופר עכשיו בברכת החודש. קורבן החודש. הרשב"א בשו"ת הרשב"א, שו"ת, בדרך כלל הרשב"א כותב פה דברים הלכתיים. מישהו שאל אותו על הדו שיח הזה של הקדוש ברוך הוא והירח. והוא אמר, בוא אני אספר לך בדיוק מה קרה שם. וכך אומר הרשב"א. מקור 24, שורה חמישית בערך. ידוע שהלבנה אין לה אור, רק מאור השמש. וכשהיא פנים בפנים עם השמש. וכן היה בתחילת הבריאה. שלא תחשוב שחלק מהעונש של הלבנה זה היה שהיא לא יהיה לה אור מעצמה. לא היה לה אור מעצמה מקדמה דנה. כבר משעת הבריאה. שידוע כי כל מעשה בראשית, בקומתה נבראו. ולזה אמר את שני המאורות הגדולים. רצה לומר ששניהם נבראו בגודלן. זאת אומרת, באמת היה להם אותו גודל. אבל מה הייתה התכונה של השמש? משפיע. ומה הייתה התכונה של הלבנה? מקבל. ואחרי כן, אמר המאור הגדול, לפי שעמד בגודלו. וקרא אחר המאור הקטן, לפי שאינו עומד בגודלו שנברא בו. למה הוא לא עומד בגודלו? כי הקדוש ברוך הוא מיית אותה. וכשהרגישה הלבנה שהיא מהירה, ולא באור עצמה, אלא שהייתה מקבלת מהשמש, נתרעמה ואמרה, האור שלי אם היה שלי, אף אם אינו בהיר כאור השמש, לא הייתי מתרעמת. אם זה היה לי משהו עצמי, זה בסדר גמור. אבל כיוון שאינו בהיר כאור השמש, למה אינו מעצמי? אני יותר קטנה. תן לי אור מעצמי, מה אתה רוצה ממני? עכשיו הטענה שלה נשמעת יותר הגיונית, נכון? אני גם יותר קטנה. אני רוצה שיהיה לי אור מעצמי, אני לא רוצה שתרתי לגריאותה. גם להיות מקבל וגם להיות קטן? לפחות אני מקבל, תן לי להיות מעצמי. לפחות אני קטנה, תן לי להיות מעצמי. זאת הייתה הטענה של הירח. הקדוש ברוך הוא לא מוכן לתת לה אור מעצמה. ולמה? כי יש מעלה מיוחדת במקבל הזה. מה המעלה המיוחדת? אור השמש יכול להאיר בלילה?
לא.
אין לו שום אפשרות להאיר בלילה. רק דרך מי הוא מצליח להאיר?
הירח.
הוא מצליח להאיר רק דרך הירח. זאת אומרת, יש מציאות של אדם שהוא הצינור להעברה. אין אפשרות אחרת להעביר את האור הגדול. ואתה צינור. עם ישראל נמשלו למה? עם ישראל מונה ללבנה, והגוי מונים לחמה. למה? הגויים לא מבינים את המשמעות של התבטלות. הם לא מבינים, הם רוצים רק לעצמם. הם רוצים להעיר מעצמם. אבל עם ישראל מבין את המושג של התבטלות. אנחנו, עם ישראל, מבינים שאנחנו באנו כאן לעולם בשביל מה? עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. אנחנו צריכים להיות הצינור של הופעת אור השם בעולם. זה המשימה שלנו. ולכן אנחנו מופיעים דרך, אנחנו מונים למה? ללבנה. ללבנה שזה השמש לא יכולה לעשות. יש אור שחייב לעבור דרך הצינורות. כל אחד מהיושבים כאן, וכל אחד ששומע את השיעור, צריך לדעת מה האחריות שעומדת לו על הכתפיים. אתה צינור להופעה אלוקית. עכשיו, זה מילים מאוד גבוהות. צינור, הופעה אלוקית, דדדה. מוריי ורבותיי, זה לא מילים גבוהות. זה לחיות חיים של קודש. להפוך להיות אנשי תורה. אנשים שמה שמניע אותנו, תמיד לפני שאנחנו עושים מה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. מה ריבונו של עולם רוצה ממני עכשיו, נקודה. אני הצינור, זה בכלל לא מעניין מה אני רוצה. עשה רצונך, בטל רצונך, מפני רצונו. ואז מה יקרה? הוא יעשה כדי שיבטל רצונו כרצונך. מה, הקדוש ברוך הוא מתבטל אלינו? מוריי ורבותיי, הקדוש ברוך הוא מחכה שאנחנו נהיה הצינור שלו. ואז אנחנו נהפוך להיות אנשים שרוצים, רוצים את הטוב. רוצים להיות עובדי השם, רוצים לספר את מלכות השם בעולם. המצווה הזאת היא מצווה שכל עניינה הוא חושך. כל המהות שלה היא חושך. כי רק בחושך אנחנו רואים איך המקבל יש את הפוטנציאל להאיר, להאיר מה שהשמש עכשיו לא יכולה להאיר. יש לנו דברים שאנחנו יכולים לעשות, שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות, עד כמה שקשה לומר את זה. רק דרכנו. רק דרכנו זה אפשר לעשות. אנחנו עומדים בהמון המון סיטואציות. עכשיו זה לילה. זה לילה. החוכמה הגדולה, זה לא כשיש אור יום, והכל זורם לך להגיד אני מאמין בהשם. החוכמה הגדולה, זה כשיש מצב של חושך, שמה לראות מה רצון השם. שמה לגלות את רצון השם. לא רק שזה זורם לי. עכשיו אנחנו רואים את הקשר שיש בין מכת הרבה למכת חושך למצוות קידוש החודש. יש פה מסר אחד. תכניס את הקדוש ברוך הוא בחיים שלך. אתם יוצאים עכשיו למדבר, לארץ לא זרועה. אתם צריכים הרבה אמונה. הכניסה לארץ דורשת הרבה אמונה. את המסר הזה קיבלנו במכת הרבה. במכת חושך הוסלו אותם שלא היו במדרגה. ובמצוות החודש, הקדוש ברוך הוא מחדד לנו. אתם לא רק צריכים להכניס את הקדוש ברוך הוא לחיים, אתם הופעה לאור האלוקי בעולם. כולם מסתכלים עליכם. לפני כמה זמן היו פה 50 מנהיגי אומות. עיני כולם נשואות לישראל. אומה קטנה. עומדים פה, אומה קטנה שהיא גדולה. איזה חבל ארץ קטן יש לנו. כמה אנשים אנחנו ביחס לעולם? אחוז? כמה אנחנו ביחס לעולם? ואנחנו כולם סביבנו. זה לפרסם את שם השם בעולם. כולם מתעסקים עם תוכנית המאה של טראמפ. יש בה הרבה דברים טובים, ברוך השם. צריך להודות על הטובה. יישר כוח. נכון, צריך לבדוק את הדברים הרעים. אבל להבין מה המשמעות של הדבר הזה. ואם אנחנו נהיה עוד יותר נספר את שם השם בעולם, מהמקום האמוני, לא לראות בטראמפ המושיע, חס ושלום. טראמפ זה בן אדם חולף. היום הוא כאן, מחר הוא שם. הוא שליח. שליח. כשהשליח נאמן לנו, אנחנו הולכים איתו. כשהוא לא נאמן, כל טוב. להתראות. בואו נמשיך לעוד נקודה אחת, שיכולה טיפה להרגיז אתכם, אבל אם תתנו לי לגמור עד הסוף, אני חושב שתנוח דעתכם. כשהקדוש ברוך הוא עומד בסנה, ומצווה את משה רבנו, הוא מספר לו בדיוק מה יהיה התהליך, אז הוא אומר לו, אחרי שאתן מכות למצרים, אני מקור 29, ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים, והיה כי תלכון לא תלכו רקם. תדעו לכם שאני אתן את החן שלכם בעיני מצרים, ואז מה תעשו? ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה, כלי חסף וכלי זהב וסמלות וכו'. בשביל מה נועדה השאלת הכלים הזו? סליחה, אני 210 עובד, שנה עובד פה, בלי לקבל תלוש. אין תלוש. משלם ביטוח לאומי מלא. חנטרישים. תלך לבית, תתחיל לקחת. מה זה הדבר הזה? תן לי מזכורת על מה שעבדתי פה. מה זה להתחיל לתת את החן העם? שלום עליכם. אפשר לקבל בבקשה את הפמותים האלה היפים? ודאי, למה לא? תיקח. נכנסה אחרי זה לחדר. איפה הארנק שלך? הנה היא פותחת את הארנק. מוצאת שם 100,000 שקל. אפשר? ודאי. 100,000 שקל, אתם מעם ישראל. בשביל מה צריך את כל המשחק הזה? מה זה הדבר הזה? לך תיקח. גם ככה הם לא רואים כלום. חושך, לא יכולים לזוז. לך, תעשה שנור. תיקח מה שאתה רוצה. תראו במקור מספר 31. כי אם אחר לך, סוף ספר דברים, לקראת סוף ספר דברים, כי אם אחר לך אחיך העברי או העברייה, ועבדך 6 שנים, ובשנה השביעית תשלחנו חופשי מאימך. וכי תשלחנו חופשי מאימך, לא תשלחנו רקם, הענק תעניק לו מצונך ומגרונך ומיקבך, וכו'. תשימו לב, אומר הרב זקס, תשימו לב שיש פה פועל מאוד דומה. לא תלכו רקם, נאמר למשה בסנה, ומה נאמר כאן? לא תשלחנו ריקם. אולי יש קשר בין הדברים? למה אנחנו שולחים את העבד עם מתנות? העבד גדל בבית. עכשיו הוא יוצא עם תחושה מהבית הזה. עם איזה תחושה הוא יוצא? הוא תחושה, אם יוצא עם תחושה של נקמנות, של שנאה, או שהוא יוצא עם תחושה טובה. הקדוש ברוך הוא רוצה שעבד יצא מהאדון שלו בתחושה טובה, בלי רגשי הנקמנות והשנאה הזו, ולכן מפנקים אותו. עכשיו, רגע, מה אתה רוצה? שאנחנו נצא ממצרים בלי רגע של נקמנות ושנאה? לא נשכח ולא נסלח. לא יכול להיות דבר כזה. עכשיו, פה הייתם אמורים להתרעם, ופה אני עכשיו אמור להסביר. בואו תסתכלו רגע מקור 32. אומר הרב זקס, רק לקראת סוף חמשת חומשי תורה, באמצע חומש דברים, נותן לנו הכתוב כלים להבנת הדבר בדיעבד. שימו לב לקישור ליציאת מצרים ולביטוי לא תשלחנו רקם, המעדדת לא תלכו רקם, ממעמד הסנה. במצווה הקצרה הזו, תמונה תובנה עמוקה מאוד על מהותה של החברה החופשית. עם שהשנאה מניע אותו, איננו חופשי ואיננו יכול להיות חופשי. לו המשיך עם ישראל לסחוב סק של שנאה ושל תשוקת נקם, היה אפשר לומר שהעם יצא ממצרים. אך לא שמצרים יצא ממנו.
מצרים בעצם.
נכון מאוד. היא הייתה מוסיפה לרדות בהם, לכבול אותם בשלשלאות זעם, הקשות כשלשלאות של ברזל. כדי להיות חופשיים, מוכרחים להשתחרר מהשנאה. עכשיו בואו נבין את הדבר הזה. אני, אין לי בעיה שבן אדם יעמוד ביד ושם ויגיד לא נשכח ולא נסלח. זה לגיטימי. לא צריך לסלוח לנאצים ולא צריך לסלוח למצרים. אבל יש בן אדם שהוא לא סולח ברמה שהוא כל החיים שלו מתעסק עם זה. היצר של הנקמנה והשנאה כל הזמן מפעפע בו. אפשר לראות עין ערך זוגות גרושים לפעמים, כמה אנרגיות הם מוציאים על השנאה והנקמה. כמה מאות אלפי שקלים רק כדי לדפוק את הצד השני. והם דופקים לעצמם את כל החיים. אדם עם רגשי שנאה ונקמה, הוא נשאר קשור למקום שממנו הוא יצא. ריבונו של עולם, כשהוא מוציא אותנו ממצרים, הוא בא ואומר, אני רוצה שתצאו לגמרי. לגמרי תצאו מזה. אתם מתחילים חיים חדשים. אתם צודקים, מצרים לא יהיה אפשר להתחתן איתם מיד. דור ראשון לא, דור שני לא, דור שלישי לא. דור רביעי. דור רביעי?
דור רביעי.
נכון? דור רביעי. יש את המקום. יש את המקום הזה של אני נכוויתי ממך. אבל יש גבולות. אם אתה תיקח את זה כדבר דומיננטי בחיים שלך, אתה לעולם לא תוכל לפתוח דף חדש. הרבה פעמים אנחנו אומרים, בן אדם רוצה להתחיל חיים חדשים, רוצה לפתוח דף חדש. הרבה פעמים שואלים, אבל מה אני אעשה עם כל מה שהיה בעבר?
שכח.
יש במייל, יש פח מחזור. אפילו בפח מחזור אל תשים אותו. יש מעבירים לפח מחזור, ואז יש עוד פח. אחרי הפח מחזור, עוד פח. ששם אתה כבר לא תמצא את זה לעולם. זרוק את זה לפח ותמשיך הלאה. אם אתה כל היום תהיה קשור למה שהיה בעבר, אתה לא תוכל ליישר את המבט להווה ולעתיד. ויש פה מסר מאוד עמוק. כאשר אנחנו מסתכלים על היציאה ממצרים, פתחתי קודם בשאלה, אחת השאלות הייתה, למה הקדוש ברוך הוא משחק בהם? מה זה המשחק הזה? מוריי ורבותיי, אנחנו צריכים להבין שבעולם הזה, כל הגויים הם השחקנים. כשאנחנו, ילד משחק עם אח שלו, בחיילים, דמוי חיילים, זה יורה עליו, וזה יורה פה, וזה, ואחד ניצח את האח. יש עכשיו שנאה כלפי החיילים? הם חלק מהמשחק פה. ריבונו של עולם מכנה את נבוכדנצר עבדי. נבוכדנצר נקרא עבדו כי הוא השליח. כשאנחנו נמצאים בתוך הסיטואציה, נמצאים בתוך הסיטואציה, ודאי צריך לעשות הכל כדי למנוע כל דבר רע. להילחם, למרוד, לעשות הכל. מוריי ורבותיי, אחרי שזה נגמר, מה זה כבר יעזור לך? בשביל מה? אתה לא מבין שזה חלק מהמשחק? הקדוש ברוך הוא לא מתעלל במצרים מלשון התעללות כי הוא נהנה מזה. זה חלק מהמשחק כלפי ישראל. פתחנו בשאלה למה 3-7 מכות נמצאים בפרשת וירא ו3 מכות נמצאים בפרשת בו. והתשובה, כי 7 מכות היו ממוקדי מטרה מול מצרים. 3 מכות האחרות היו בעיקר אולי בשביל עם ישראל. ולכן שם מצאנו את הפנייה של הקדוש ברוך הוא, תדע לך, אני מכביד את ליבו. אני מכביד את ליבו כי זה בשבילכם. אולי פרעה מצד עצמו זה היה מספיק, הוא היה נשבר, אבל לא, חשוב לי בשבילכם להעביר עוד 3 מכות. כמדומני שענינו על כל התשובות ששאלנו, על וערה ובו ענינו. על, מה עוד שאלנו? התעללתי, שיחקתי, ענינו. על, מכת הקשר שבין מכת הרבה, חושך ומצוות החודש, ענינו. על השאלה האחרונה של מצוות החודש, למה היא כל כך מיוחדת? למה היא מצווה הראשונה? למה זה קבלת נס שכינה? עכשיו הכל ברור. אם הסברנו שמצוות החודש זה בעצם מה שתמון בה, זה ההבנה שאנחנו הצינור להעברת הרצון האלוקי, אז ודאי שמי שמקדש את החודש ובברכת החודש מבין את המשמעות הזו, ודאי שהוא ראוי לקבל פני שכינה. שבת שלום.